למדנו בפעמים הקודמות, ממש בפעמים האחרונות, על היחס שבין ישראל לאומות העולם. ראינו את זה בדרך השם. יש לי פה מאמר של הרבי מלובביץ' לפני 31 שנה, שהוא מדבר על אותו נושא, הוא מצטט את המקורות, שם בדרך השם אין את המקורות כמעט, הכל מרובד לרצף אחד. כאן הוא מצטט את המדרשים, בעיקר מדרשים הוא מצטט, והוא מסביר, איזה נקודה ששם היינו צריכים לדבר את זה הרבה בעל פה, וכאן זה כתוב בגדול. ועוד נקודה יש כאן, עוד שני דברים שצריך לפני שנכנסים לזה. קודם כל, המאמר הזה בנוי כמו ספירלה. זאת אומרת, הוא נותן קודם רובד אחד של הבנה, ואחר כך הוא חוזר על כל הפרטים האלה פעם נוספת עם רובד יותר עמוק, ואחר כך פעם שלישית.
איך קוראים לו?
אין לו שם, זה מאמר. מאמר שהוא מתחיל עם פסוק מפרשת נשוא, זה לא מזמן היה פרשת שבוע. והקורבנות של הנשיאים, בסדר. הקורבנות של הנשיאים בחנוכת המשכן, אז זה מתחיל עם, עם קטע במדרש על קורבן של שבט אשר. תכף נראה את זה. דבר נוסף, ייתכן, זה לא תמיד נכון מה שאני אומר עכשיו לגבי כל הדברים האלה, אבל בכלל, יש הבדל גדול כשלומדים משהו מהבעל שם טוב ותלמידיו, כל מה שקשור לחסידות, אז בעיקר צריך לשים לב, אם רוצים, סוף כל סוף, אם רוצים להבין את זה, אז לא הנקודה לנסות לתפוס את זה בצורה של מחשבה אנליטית וצורה אינטלקטואלית וכל זה, ודרך הפרטים להגיע אל הלהפך, לנסות לראות מה כל המבנה ביחד, מה זה, איזה תחושה זה יוצר. זה כמו כל הפסוקים הלא מובנים בתנ"ך. יש פסוקים כאלה, בחנפי להגי מהוג חרוק עליי שינמו, יש פסוקים קשים, אבל את התחושה זה נותן. אני יודע שכתוב שם דבר נורא ואיום. כתוב שם על חריקת שיניים, וכתוב שם על להג ועל חנופה, וכתוב את הכל ביחד, אז קיבלתי כבר את הרושם. בגלל שקיבלתי את הרושם, יש לי סיכוי להבין את הפסוק. אם הייתי מתעלם מהרושם והולך ישר רק לדידקטיקה ולצירופי מילים ולכל זה, יכול להיות שאת הנשמה של הפסוק אני הפסדתי. יש התנ"ך וגם החסידות, הם בנויים ככה שצריך לתפוס אותם מהצד הימני של המוח, בעיקר. זה נכון בכל... עכשיו, בדרך כלל בפתיחה של הדרושים ושל המאמרים מופיעים כמה שאלות שהם עם פתיח כזה בשביל להכניס את הבן אדם לתוך העניין. השאלות הן בנויות כמו שאלות בדף גמרא וכמו שאלות במתמטיקה, ושם זה עדיין לא תופס, אבל אחר כך כשמתחילים להיכנס לעניין יותר, אז צריך לשמוע את זה עם אוזן אחרת. זה רק סתם בשביל להבין את העניין, ואז אפשר גם להבין יותר טוב. טוב, אז נראה את זה בפנים. הוא מביא בתחילת כל קורבן של כל נשיא, הם הקריבו במשך 12 יום, הקריבו 12 קורבנות. כל השבטים, מנשה ואפרים, היו מחולקים לשניים, חוץ מיוסף, חוץ מלוי. לוי לא הקריב קורבן, חנוכת הנשיאים. במקום זה, אהרון קיבל את העניין של הדלקת המנורה. השם כתוב כך, ביום ה-12 יום, ה-12 זה ביטוי תנ"כי ב-11, ביום ה-12 יום נשיא לבני אשר. ראית במדרש, המדרש שם דורש את השמות של השבטים. לא כשהם נולדו ונתנו להם את השמות, אלא כשהם במדבר, כשמביאים את הקורבנות לחנוכת המזבח, שם המדרש דורש את השמות שלהם. כל השבטים, אומר המדרש, לשם גאולתן של ישראל ולשם שבחן נקראו שמותם. שם של כל שבט מרמז על גאולת ישראל ועל שבח ישראל. ואשר, נקרא שמו לשם גאולתן של ישראל כמדתימה, כמו שנאמר, וישבו אתכם כל הגויים כי תהיו אתם ארץ חפץ, אמר השם צבאות. זה פסוק, איפה הפסוק הזה מופיע? יש כאן למטה מראה מקום, פסוק במלאכי בתרי עשר, מלאכי פרגים עם פסוק י' ב'. כל הגויים יאשרו אתכם, וזה יהיה לעתיד לבוא. כולם יגידו, הפירוש הפשוט של יאשרו, כולם יגידו כמה מאושרים אתם, יש אתם ארץ חפץ. אומרים בשם הבעל שם טוב שהוא הסביר שארץ חפץ, הכוונה שעמוק בתוככם תמון כל טוב. זה המושג של ארץ חפץ. ולשם שבחן, אמרנו שמרומז בשם של השבטים גם שבחן של ישראל. מה השבח של ישראל שמרומז בשם, בשם אשר? כמדתימה, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו. מה פירוש אשרי העם שהשם אלוקיו? אז המדרש מסביר. אין אישורן של ישראל, אישורן כאן זה לא בלשון אישור, זה בלשון עושר, אלא על שבחרו בקדוש ברוך הוא להיות להם לאלוקים. זה השבח של ישראל, ועל שם זה נקרא אשר אשר. המדרש אומר גם על ראובן וגם על שמעון, על כל אחד הוא אומר משהו. זה מה שהוא מסביר על אשר, הוא מביא את שני הדברים האלה. אז זה יוצא ככה. עכשיו אנחנו לא מדברים על הגאולה. כל המאמר כאן, הוא לא מדבר כמעט על הגאולה. אולי בסוף הוא חוזר לגאולה משהו. הוא מדבר בעיקר על הפתיח השני, על השבח של ישראל. ומה השבח של ישראל? השבח הכי גדול שאפשר לומר על יהודי, שהוא בחר את הקדוש ברוך הוא שזה יהיה האלוקים שלו. מה המשמעות של זה? צריך להבין את זה. והמדרש מסיים, והקדוש ברוך הוא בחר בהם להיות לו לעם סגולה. אז מה זה שבחן של ישראל? אני צריך להבין טוב, מה שבחן של ישראל? שהם בחרו בו שהוא בחר בהם. איך משמע כאן? על מה אני משבח את ישראל? שהם, מה? בשני הכיוונים, ככה אפשר לומר, אבל הסגנון, אם אני אקרא את הטקסט, ודאי שבעצם, אבל בסגנון, בטקסט, אפשר לראות ככה. ולשם שבחן, כמדתימה, אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אלוקיו, אין אישורן של ישראל, אלא שבחרו בקדוש ברוך הוא להיות להם לאלוקים, והקדוש ברוך הוא בחר בהם להיות לו לעם סגולה. אפשר להבין לזה בשתי צורות. אפשר להבין שאישורן של ישראל זה כותרת, ואחר כך מגיעים שני פרטים. ככה זה בסוף, ככה אנחנו מבינים את זה בסוף. ואפשר גם להבין ש... דרך אגב, מזכירים גם שהקדוש ברוך הוא בחר בהם, אבל זה השבח של הקדוש ברוך הוא. השבח שלהם, שהם בחרו בו. והמדרש ממשיך, ולפיכך, כשבא נשיא אשר להקריב, הקריב קורבנו על שם... פה כבר הולך דווקא לפרט השני, על שם הבחירה שבחר הקדוש ברוך הוא בישראל מכל האומות. זה בעצם שבחן של ישראל. שבחן של ישראל זה כאילו מתחיל ששבחן של ישראל זה שישראל בחרו בהשם, והוא מסיים אבל שבעיקר שבחן של ישראל זה שהשם בחר בהם. והוא מביא גם על זה פסוק, כמדתימה, כמו שנאמר, ובך בחר השם אלוקיך להיות לו לעם סגולה. זהו, עד כאן דברי המדרש. עכשיו, קודם כל הוא שואל שאלה אחת, באמת, מה בעצם שבחן של ישראל? זה לא ברור כל כך. בטקסט של המדרש לא ברור מה שבחן של ישראל. משמע יותר בהתחלה ששבחן של ישראל שבחרו בהשם, ואחר כך משמע ששבחן של ישראל ושהשם בחר בהם. האמת שהשאלה כאן היא לא כל כך עקרונית. בשבחן של ישראל אפשר להסביר שני דברים. אפשר להסביר שבחן של ישראל שאני משבח אותם על המעשים שלהם. וזה שהם בחרו בהשם, זה סיבה מדוע אני משבח אותם. זאת אומרת, השבח שלהם הוא שהם טובים, שהם חכמים, שהם בחרו בהשם. זה שהשם בחר בהם, אז אני משבח אותם בגלל המצב, כי הם לא עשו שום דבר בשביל זה שהשם בחר בהם. אני אומר, אחרי שהוא בחר בהם, אז אני משבח אותם שהם קיבלו מתנה. לפעמים משבחים בן אדם כמה טוב לך, לא כמה טוב היית, אלא כמה טוב לך. זה שני שבחים שונים. אבל בהתחלה הוא פותח עם השבח שכמה טובים אתם שבחרתם בהשם. אחר כך הוא מסיים עם השבח של כמה טוב לכם שהשם בחר בכם.
למה
אתם באמת בחרו? זה נראה. הוא מדבר על זה.
כן.
הוא מדבר על זה.
מה הם שונים
מכל העמים
שהם בחרו?
הוא מדבר על זה, הוא מביא את זה עוד מדרש. אנחנו לא גמרנו עם המדרשים. היום נלמד מדרש. מה אמרת?
זה שישראל בחרו את השם, זה יכול להיות בעצם שני טעמים. שני שבחים. אחד הוא את השבח של עצם הפעולה בשביל אותם שבחים שאתה מעשה נכון. אבל גם יכול להיות משהו שהוא דומה את הדבר השני.
כן, נכון.
בעצם זה שבחר...
כמה טוב לכם שהיה לכם שכל לבחור.
כן. המצב שאתם נמצאים...
זהו, בדיוק.
זה השאלה.
צריך לומר שזה בעצם דבר אחד. שהוא בחר בכם, והוא נתן לכם את הכיוון הנכון, את הכיוון המחשבה הנכון, והתוצאה של זה זה שאתם בחרתם בו. ככה מוכרחים לומר. עכשיו, השאלה העיקרית שיש כאן, אז הוא שואל כך, צריך להבין. בחירה שייך דווקא בשני דברים, או שהם שווים, או שבכל אחד יש מעלה שאין בדבר השני. אבל כשמסתכלים על הקדוש ברוך הוא ומולו לשים את כל אלוהי הנכר, איזה מין בחירה יש כאן בכלל? צריך ראש מיוחד בשביל לבחור באמת הברורה, הנצחית. ואותו דבר שהקדוש ברוך הוא בוחר בישראל, בישראל יש מעלה מצד האבות, זה ראינו בדרך השם, שזה טוב היה שלמד לדרך השם קודם. בני ישראל קיבלו בירושה מצד אברהם, שהוא עמד בניסיון, דיברנו על זה, שהוא כל כך הפך את האחדות שלו עם השם חלק ממנו. אנחנו אצלנו זה כבר נכנס ככה, בירושה זכינו לנשמה כזאת. אז מה... אז הוא אומר ככה, יש איזו תשובה אחת יש, הבעל התניא אומר, שזה שאנחנו אומרים בתפילת שחרית ובאנו בחרת מכל עם ולשון, לא מדובר על הנשמה, מדובר על הגוף. כי אם זה היה מדובר על הנשמה, זה לא היה שום פלא, אין בזה שום חידוש. מדובר על הגוף. גוף יש לנו בדיוק מה שיש לו כל אחד. הקדוש ברוך הוא בחר בגוף שלנו לתת לו נשמה כזה. אז בזה שייך ובאנו בחרת. אבל מה, הוא בעצמו, כשהוא כותב את התירוץ הזה, אז הוא כותב שהגוף של ישראל, הוא לא כותב שהוא דומה לגופות אומות העולם, הוא בוחר ביטוי אחר, הוא כותב שהוא נדמה לגופות אומות העולם. מה הביטוי הזה נדמה? מה זה נדמה?
שמבחוץ הוא נראה אותו דבר.
אז אם זה מבחוץ נראה אותו דבר, והשם הרי רואה ללבב, השם רואה את הפנימיות, אז עוד פעם, מה החוכמה הגדולה לבחור ביהודי, אם בפנים אפילו הגוף שלו הוא שונה? מה? ואם באמת בפנים הגוף שלו הוא שונה, במה זה שונה? הרי זה לא שונה. כל מה שראינו בדרך השם ראינו רק על הנשמה. לא, הוא לא הזכיר מילה אחת על הגוף. וזה, הגוף באמת לא שונה. אם הגוף היה שונה, איך היה אפשר להתגייר? הגוף לא שונה. יש כאן דבר שהוא לא מובן. טוב. אז עכשיו אנחנו מתחילים את הפתיחה השנייה, והפתיחה הזאת תכניס אותנו ישר לעניין. כל זה היה רק הקדמה כזאת סתם בשביל לעשות הכרה עם החומר על מה הולכים לדבר. יובן זה בהקדים מה שנאמר, הוא מביא הכל בנוי על פסוק במגילת איכה. כתוב שם חלקי השם אמרה נפשי, ואיתה במדרש על איכה כתוב משל למלך שנכנס למדינה, והיו עמו דוכסים ויפרחים ויסטרטילוטים. מה פירוש מלך שנכנס למדינה? המלך נכנס לעיר. מדינה במדרש זה לא מה שאנחנו קוראים מדינה, זה עיר. והוא נכנס לעיר והייתה עמו, הייתה איתו פמליה שלמה של אנשים, דוכסים ויפרחים ויסטרטילוטים, לא יודע מה זה. עכשיו, היו וכולי, כתוב שם במדרש, היו שם גדולי המדינה יושבים, והם היו צריכים לארח את הפמליה המלכותית. אחד אמר, אני נסיב דוכסים לגבי. אני לוקח את הדוכסים, אני אתן אירוח לדוכסים. אחד אמר, אני נסיב יפרחים לגבי. אני אתן אירוח ליפרחים. ואחד אמר, אני נסיב איסטרטילוטים לגבי, אני מקווה שאמרתי נכון, זה מילה בעילנית, היה פיקח אחד לשם, היה שם פיקח אחד, אמר, ענה נסיב מלכה, אני לוקח את המלך, אני אתן רוח למלך. מדוע? דחול הוא מתחלפים, ומלכה אינו מתחלף. המלך לא מתחלף. כן, אומות העולם מהן עובדים לחמה ומהן עובדים ללבנה וכו', אבל ישראל אינן עובדים אלא לקדוש ברוך הוא. הדה הוא דכתיב, זהו שכתוב, חלקי השם אמרה נפשי. טוב, עד כאן דברי המדרש. וידוע הדיוק בזה, דלכאורה, הרי גם מי שאינו פיקח, ואפילו תינוק קטן, יודע שהמלך גדול יותר מהדוכסים וכולי. ומה צריכים לפיקחות בכדי לבחור במלך? וחוץ מזה, מה אמר החכם? כולם מתחלפים, והמלך לא מתחלף. רק בגלל שהם מתחלפים, המלך יותר גדול מהם. הרי גם אם הדוכסים לא היו מתחלפים, היה מובן בפשטות שהמלך הוא גדול מהם. ולמה הוא צריך את הטעם שכולם מתחלפים? עכשיו מתחיל כמה רמות של הסברים בשביל להסביר את המדרש הזה, ודרך, כאילו דרך אגב, יש לנו את כל הנושא של בחירת הקדוש ברוך הוא בעם ישראל ובחירת עם ישראל בקדוש ברוך הוא. אז יש לנו עכשיו כיתה א', רמה ראשונה. לכאורה היה אפשר לבאר זה, וזה ביור ארוך וביור נכון, והביור הזה כתוב בספרים, אבל בסוף זה נראה שזה רק לכאורה, אבל זה רמה ראשונה. על פי הידוע, הידוע הזה זה מהמלכות עבודה זרה ברמב״ם, שבדורות הראשונים אלו שעבדו לכוכבים ומזלות ידעו שהשפע שנשפע בארץ על ידי הכוכבים והמזלות ממגד דבורת שמש וממגד גרש ירחים הוא לא שהם עצמם משפיעים, אלא שהקדוש ברוך הוא משפיע על ידם. אלא שטעו וחשבו שהשפע הנשפע ממנו יתברך על ידי הכוכבים והמזלות הוא בבחירתם, ולא ידעו את האמת שאין להם בחירה כלל, והם רק כגרזן ביד החוצב. ולכן, היות שהם חשבו שהם בעלי בחירה, השתחוו לכוכבים ומזלות ועבדו אותם. כי לפי טעותם שהשפע שנשפע על ידי הכוכבים והמזלות הוא בבחירתם, ראו להודות להם על זה. על דרך חמרה למערה טיבותה לשקיה. היין שייך לבעל הבית, אבל המשקה, המלצר, מקבל את התודה רבה. כי יש לו בחירה לעשות את זה קצת יותר לאט, לעשות את זה עם פחות חן, עם פחות יופי, עם פחות לבביות. יש לו בחירה, הוא יקבל המשכורת שלו גם אם הוא יעשה את זה ככה. אז אומרים לו, חן חן לך, אומרים לו תודה רבה, למרות שהיין לא שלו. אז אותו דבר, הם הבינו שצריך לתת תודה רבה לשמש, שהיא מבשילה לנו את הפירות. אנחנו יודעים תודה רבה, אנחנו יודעים תודה רבה על השמש, להשם. אבל בפשטות, אפשר לתת תודה, להגיד תודה לשמש. להגיד תודה לכל דבר, לכל חפץ שעוזר לי, לכל דבר, להגיד לו תודה. מדוע? אם אני מקבל אותו כפועל בבחירה, אז שייך להגיד לו תודה. זה דומה למצוות כיבוד אב ואם. אבא ואם לא בראו לו את הילדים, אבל בכל אופן הם השתתפו ביצירה שלהם, ויש מצווה לכבד אותם. מדוע? כי הם בעלי בחירה. ההבדל הוא רק שאבא ואם הם באמת בעלי בחירה. הם יכלו לא להוליד את הילדים. השמש והירח וכל אותם כוחות או גשמיים או רוחניים שעמי הקדם עבדו, הם כוחות שאין להם בחירה. הוא לא מתייחס לזה אם יש להם מודעות או אין להם מודעות. הוא מתייחס בעיקר לעובדה שאין להם בחירה. אם ניכנס לזה אם יש להם מודעות או אין להם מודעות, ניכנס לכל מיני שיטות וכל מיני נואנסים וכל מיני רמות, ודאי שברמה מסוימת יש לו כל מיני ישויות מודעות, למלאכים יש מודעות, אבל אף על פי כן אסור להתפלל למלאך למרות שיש לו מודעות, כי הוא לא בעל בחירה. אפילו אם היה בעל בחירה, לא היה אפשר להתפלל אליו, היה אפשר רק לבקש ממנו. להתפלל זה כבר סיפור אחר, אבל אפילו לבקש ממנו אסור. כי הוא לא בעל בחירה, הוא רק שליח. אי אפשר לבקש ממנו ואי אפשר לומר לו תודה רבה. וגם, יש עוד סיבה, כי לפי טעותם שהכוכבים ומזלות הם בעלי בחירה, חשבו שעל ידי שיעבדו אותם ישפיעו להם יותר. יש את זה עד היום בכמה מקומות בעולם, יש גם עד היום לומדים פילוסופיות כאלה שתכף נראה, הוא מסביר את זה להמשך. קודם כל הדבר הראשון זה שיש לנו קשר עם כל מיני סגנים של השם ואיתם יש לנו מסע ומתן, ואם אנחנו מפיקים את רצונם אז הם ייתנו לנו יותר שפע. יש גישה, יש להם את היד על הברז, כמו שאומרים. הם יכולים לתת יותר ולתת פחות.
איך היחס שלנו
לצדיקים? היחס של הצדיקים...
הציונים...
נו, אז מה קורה שם? מה אנחנו עושים שם? אנחנו מבקשים מהם פרנסה? מבקשים מהם גשם? לא, מה פתאום?
שיתפללו?
הם מבקשים מהם שיתפללו, או שמבקשים, או שמתפללים להשם בזכותם. זה אחד מהשניים. ודאי שיש, העולם בנוי ככה, יש מדרש מעניין, עוד מדרש. ודאי, יש מדרש, כתוב נעשה אדם בצלמנו כדמותינו. המדרש מספר שמתי שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, הוא אמר לו את התורה ומשה כתב, זה ראכתבה. אז הוא אמר נעשה אדם, אז משה רבנו לא הסכים, הוא אמר תגיד לי עשה אדם. מה זה נעשה אדם? אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה תכתוב, ומי שרוצה לטעות שיבוא ויתאה. הקדוש ברוך הוא עצמו אמר, בגלל שהעולם נבנה ככה, שיש פתח לטעויות, והאדם צריך בכוחו למצוא את ה... לחדד את העניין ולראות עד איפה משהו מסוים רלוונטי. באמת, למי הקדוש ברוך הוא אמר נעשה אדם? הקדוש ברוך הוא פנה אל כל מיני יצורים שכבר היו אז. הוא אמר, מה דעתכם שנעשה אדם? אבל בעצם הוא התכוון שהוא יעשה. יש זה משהו ללמד אותנו נימוסים, אפשר לומר, משהו כזה, שהגדול יהיה נמלח בקטנים. אבל זה כתוב בצורה כזאת שמי שלא רוצה לראות את זה, כי כתוב מיד אחרי זה, ויעש השם אלוקים את האדם בצלמו. וכתוב מיד אחרי זה גם, ויצר, איך כתוב שם? ויעש אלוקים את ה... יש שם כמה פעמים, פעם כתוב השם אלוקים, פעם כתוב אלוקים, לא משנה, אבל כתוב בלשון יחיד. ורק בפתיח כתוב נעשה אדם. אז מי שיש לו עיניים ויש לו סבלנות, הוא יכול להימנע מהטעות. ואותו דבר, בן אדם שבא לציון של צדיק, או בן אדם בזמן שבית המקדש היה קיים, הרי היה בדיוק את אותו סיפור. יש בתנ"ך שבני ישראל אמרו, בית המקדש שבנה שלמה לא יחרב לעולם, ולא רק שלא יחרב לעולם, אלא הוא יגן אלינו, לא משנה מה שנעשה. בגלל זה בית המקדש נחרב. בגלל שזה נתן להם לגיטימציה לעשות את כל העוולות שבעולם. וקדוש ברוך הוא אמר, אם ככה אני לא רוצה אותו. יש פסוק שמוזכר שם, היכל השם, שלוש פעמים אחד אחרי השם, היכל השם, היכל השם, היכל השם, הנה. אז המפרשים אומרים שהם... כאילו זה דווקא האמונה בקדושה של המקדש הביאו אותם לעשות את הדברים הכי לא... צריך מאוד להיזהר מהדברים האלה. ברגע, זה צריך לדעת. יש רבי נחמן מתייחס לזה באיזה מקום. הוא שואל שאלה באמת קרדינלית. הוא אומר ככה, להאמין באמונות תפילות אסור. ולהאמין באמת... זה הדבר הטוב ביותר שיכול להיות לבן אדם שקורא לו שהוא מאמין באמת. איפה הגבול? ובאמת אמרו הרבה מחכמי הדורות האחרונים שעדיף להשאיר את האדם עם האמונות התפלות שלו ושיאמין בהכל מה שיהיה כופר בהכל. היו כאלה שכתבו כך. רבי נחמן לא כל כך אהב שאנשים מאמינים באמונות תפלות. זה מתחיל להיות אפשר משם להחליק לא יודע לאיפה. אז הוא אומר ככה, הוא אומר דבר מעניין שאנחנו נראה זה בהמשך. הוא רואה איזה פה פיתוח של הרעיון. הוא אומר ככה, הוא אומר שהדרך להגיע לאמונה, הוא מצטט איזה זוהר, שהדרך, איזה קטע בזוהר, הדרך להגיע לאמונה זה על ידי האמת. על ידי אמת אישית. את האמת הקוסמית אנחנו הרי לא יודעים, זה החיפוש של האמונה, אבל האמת האישית שלי, אם אני אסתכל בתוך עצמי ואני אשאל את עצמי למה מושך אותי הלב למשהו, אז אני אקבל כל מיני תשובות. יש דברים שאני אקבל תשובה כי זה כדאי לי, כי זה נוח לי, כי זה ככה, כי זה ככה. יש דברים שאני אקבל שם את התשובה כי אני מרגיש שזאת האמת. וזה מה שבונה את הבן אדם, זה נותן לו את זה שהוא... יש כזה תרגיל שביום סוגר את העיניים ומסתכל פנימה במקום החוצה. אתם מכירים את זה? התרגיל הוא כאילו פיזי, אבל הוא רמז על משהו עמוק יותר. שבן אדם, במקום להסתכל כל הזמן, עם השכל, להסתכל כל הזמן החוצה. במקום להסתכל החוצה, שיסתכל פנימה, שיסתכל הסיבות האמיתיות שלו, למה הוא נדבק מדברים. למה את זה אני שונא, ולמה את זה אני אוהב, ולמה... כל מיני דברים שיש בעולם מסביב. למה האחד הזה, כל מה שהוא עושה, אז אני סומך עליו, האחד הזה, מה שהוא יעשה, אני אגיד שהוא מציג הצגות. מה קרה? אם אני מחפש בתוך עצמי, אני אמצא את הסיבה האמיתית, ואז אני יודע את האמת. אז כשבן אדם מאמין בבית מקדש, או בקבר של אדם קדוש, או משהו כזה, וזה נותן לו לגיטימציה לעשות שטויות, או לא לקחת אחריות, סימן שזה לא בא ממקום נכון, זה בא מהכדאיות שלו. אז סימן שאין לו, יכול להיות שהמקום הוא קדוש, אבל הוא לא מחובר לקדושה של המקום, הוא מחובר למשהו אחר. רק המשהו האחר הזה מתחבר בתודעה שלו עם המקום. אותם יהודים שהאמינו בבית המקדש, ושעל חשבון זה הם מסו ממש, מבדו לבים, ועבודה זרה גילו הרעיות ששפכו דמים, ממש, לכל הם עברו. אז הם לא באמת היו מחוברים לקדושה של המקדש.
יש הם... כוח אבל במקהל.
נכון, זה פסיכוזה של המונים, זה
אימפנוזה כזאת.
בסדר, אבל זה העבודה שלנו שאנחנו כן צריכים לחשוב על זה. הם לא היו מחוברים לקדושה שלהם, הם היו מחוברים למשהו שנדמה להם שזה הקדושה של המקדש. זה לא אומר שהמקדש לא היה קדוש בגלל זה. והקדוש ברוך הוא הסכים להחריב את המקדש כדי ש... אז אחרי שהם טועים, בצד אחד זה כתוב וכל הרוצה לטעות יבוא ויתאה. אבל כשזה מגיע, לפעמים זה מגיע לטעות כל כך, אז הקדוש ברוך הוא פשוט לוקח את הדבר הזה. למעשה, אם מסתכלים מסתכלות כזאת, אז החורבן של המקדש, בעניין הזה זה היה חסד גדול, שכמו שאומרים, הנה עכשיו אני לא נותן לך יותר אפשרות מיטות. אתה לא עמדת במבחן, אני אתן לך מבחן חוזר, אבל עכשיו אני מוותר לך על המבחן. עכשיו תמשיך בלי זה, באמת אחרי החורבן, וכולם חזרו בתשובה. בני ישראל גלו לבבל ובנו בתי מדרש, היסטוריונים אומרים, שהם פשוט התחילו לעבוד את השם, חטפו שוק. הם הבינו גם ציבור, אבל הציבור הבין, למרות שהם עדיין נשאו נשים נוכריות, יש את הסיפור אצל עזרא, אבל אלה שנשאו נשים נוכריות, זה היה סיפור, זה הם עשו ב-20 שנה שהם התחילו לעבוד לארץ. לא בבבל, בבבל הם לא הלכו נשים נוכריות. הם היו רחוקים מהארץ, הם היו רחוקים ממקום המקדש. אז הם להפך, הם קיבלו ריאקציה, הם היו מוכרים לקחת עצמם בידיים. ובעצם, דיברנו על זה גם כן ברמז קטן, פעם שעברה, הרבה פעמים בעולם שמרגיש שזורקים אותו לאיזשהו מקום, זה דווקא לטובתו. אז שם זה היה בדיוק הפוך. אנחנו דיברנו על זה שלפעמים נותנים לבן אדם מבחן, מעמידים אותו בניסיון. לא על ידי דבר קדוש, להפך, על ידי דבר תמה. מעמידים אותו בניסיון, זה סימן שעכשיו יש לו כוח לתקן את מה שלא תיקן. לפעמים זה הפוך, לפעמים לוקחים בן אדם וזורקים אותו במקום הקדושה. יש סיפור יפה. ובעצם הסיפור הזה מבוסס גם כן על קטע בזוהר ובחסידות. יש סיפור בזוהר על מקום שהקדושה, שהקליפות מקיפות את הקדושה מכל צד ומשאירות פתח קטן. ולא לכל אחד יש רשות להיכנס. אז רבי נחמן כותב באיזה מקום ששמים שם, כדי שהקליפה לא תסגור גם את הפתח הקטן, שמים שם איזה ירא שמיים שיעמוד בפתח ולא ייתן להיכנס לקדושה. מה זה ירא שמיים? לפעמים יש מישהו שאומר לבן אדם, תשמע, זה קורה הרבה פעמים בין חברים יכולים להיות ירא שמיים כאלה. הוא רואה אותך לומד איזה ספר, הוא רואה אותך לומד ראשית חוכמה או זוהר או משהו, כן, זה משהו גבוה, ויכול להיות שזה התיקון של הנשמה שלך. בתוך זה הוא בא אליך ואומר לך, תופס לך את היד ואומר, וואי, מה אתה עושה? אתה אתה עוד לא ראוי, אתה עוד לא זכאי, אתה עוד לא, זה לא משלך, זה לא זה, זה לא זה. ואם אתה מרגיש שזה באמת, אתה יודע שזה מה שעושה לך, אתה... זה מקרב אותך, אז אתה לא צריך לשמוע לו, ואתה מתעקש ובסוף הוא אומר בסדר. אם אתה כל כך זה, או שהוא אומר או שזה נהיה לבד, ולא צריך להסכים. עכשיו, מה הסוד שיש בזה? ששולחים אותו מן השמיים, הוא לא יודע, שולחים אותו מן השמיים, ויש שאם לא הוא יהיה שם, אז יעמוד שם משהו הרבה יותר גרוע. כי בעצם האדם שרוצה להיכנס לתוך האחד של הקדושה, אין לו זכות, הוא לא תיקן את המעשים שלו. בעצם צריך להיות שם, כמו שכתוב, שגירשו את הדם, שמו את פלט אחר ומתפכת. רק מרחמים עליו, שמים במקום זה מישהו שאיתו יותר קל להתמודד. שמים שם איזה לשמיים. על הרעיון הזה מספרים סיפור, מסיפור מעניין, שהיה פעם, היה תלמיד של רבי נחמן, קראו לו רבי נתן. והוא היה, הוא לא, אחרי שרבי נחמן נפטר, הוא בעצם, למעשה הוא הנהיג את החסידים, אבל הוא לא היה רבי. הוא לא הלך בבגד רבני, הוא הלך לתסכל, היה לבוש פשוט. ראו אותו, יכלו לחשוב שזה, לא יודע, זה מישהו. ואנשים יכלו להיכנס אליו בכל שעות היום, אפילו בחצי השני של הלילה, היה קם לחצות, אחרי תיקון חצות, הדלת שלו הייתה פתוחה, אתם יכלו לבוא ולדבר איתו. והיו אדמו"רים שהיו שם, אז היו כאלה, היו רבנים, שהיה להם שעות קבלה, ועמד מישהו בדלת, והכניס אנשים, וזה. אז סיפרו, זה חצי בדיחה כזאת, סיפרו שתלמיד של רבי נתן פגש תלמיד של אחד מהרבנים שם באזור, שהרב הזה של האזור, כדי להבין את הסיפור, הרב הזה של האזור, הוא לא אהב שאנשים הולכים לרבי נתן. הוא לא אהב את זה, הוא לא החזיק מהדרך שלו. אז טוב, שני התלמידים האלה פוגשים, והתלמיד של הרב הוא אומר לתלמיד של רבי נתן, תראה, אצלנו הכל מסודר, יש גבאות, יש מי שעומד בדלת ומכניס, אי אפשר להיכנס תמיד אצלכם, זה מה זה שם, המערב הפרוע, כל אחד נכנס, יוצא, יש שם איזה מישהו מקסקט ואומר לכם דברי תורה, זה לא מכובד. אמר לו התלמיד של רבי נתן, זה מאוד עמוק, הוא אמר לו, תשמע, אצלנו גם עומד מישהו בדלת, ועומד אצלנו מישהו בדלת שאתה תודה לי שהוא הרבה יותר גדול משהו מי שעומד אצלכם בדלת. מי עומד אצלכם בדלת? איזה גבאי, נכון? אצלנו בדלת עומד הרב שלכם, הוא עומד בדלת של הרב שלי ולא נותן להיכנס. כי ככה היה המעשה, הוא מביץ לאנשים לא להגיע. אז מה הנקודה כאן? הנקודה שיש תמיד זה כך, יש בכל דבר שבקדושה יש תמיד איזה, צריך לעבור איזה משוכה, יש מה שנקרא, מיסטיקנים הלא יודעים, קוראים לזה שומר הסף, מי שמכיר כל מיני מיסטיקות. זה נכון שיש דבר כזה, זה אמיתי, יש דבר כזה שנקרא שומר הסף. רק בקדושה הזאת הרבה יותר, וזה המבחן בן אדם הוא רציני, אז תמיד נותנים לו איזה מבחן מנטלי. וזה המבחן הכי קל, המבחן של להבחין בין אמת לשקר. יש מבחנים הרבה יותר קשים. מה יהיה עם גורמים, נגיד בן אדם מרגיש שבמקום הזה הוא מתקרב הכי הרבה להשם, אבל כל הטיפוסים שנמצאים שם פתאום מתחילים להרגיז אותו. אורו, כמה שזה קורה. אורו, כמה זה קורה. הוא מרגיש ממש, הוא מרגיש מצד אחד, התורה שלומדים שם והכל, זה ממש בשבילו. מצד שני, הוא לא יכול לסתור את האנשים. וזה הכל ניסיונות, זה כאילו הדלת שצריך לדפוק על הדלת עד שהיא תיפתח ולא לשים לב. עכשיו, הניסיון הזה שאת מתארת, שבא בן אדם לקבר של צדיק, מתחיל להתפלל עם הצדיק, הוא הופך אותו לאלוקים וכל זה, זה רגשית, הרבה יותר קל לעמוד בניסיון כזה, להיפטר ממנו, כי קצת שכל אפשר להבין שזה לא נכון. רק זהו, אם רואים שבן אדם הולך בדרך הזאת וקרובים אליו, אז צריך להגיד לו שזה לא דרך.
אני אף פעם לא יודעת איך להתייחס לזה, ואין למשל לסעות נראים על זה. או לכל המסה הזאת של כל האנשים, ובאמת הולכים בקדושה, כאילו איך רואים את זה?
יש לכל אחד את הקטע שלו. לכל אחד יש את הקטע שלו. אני מבחוץ מלמד זכות על כל עם ישראל. כל מי שמגיע לרשב"י, כל מי שמגיע לרבי נחמן, כל מי שמגיע לעמוקה, לכל המקומות, הכל, כולם צדיקים. עכשיו, אם יש לי מישהו שאני שומע אותו שמדבר שטויות, צריך להגיד לו. כמובן, יש כלל בדברי חז"ל שכשם שמצווה לומר דבר נשמע, יש מצווה שלא לומר דבר שאינו נשמע. צריך להיות חכם בדברים האלה, אבל בעיקרון צריך מאוד להיזהר. לא לקלקל יותר, לפעמים כשנכנסים למישהו באמונות הדתיות שלו שם, אז אפשר לעשות חורבן, זה כמו הנקודה היא כזאת. אמר פעם, אחד מהדמורי חב"ד אמר פעם מורה, הוא נסע לאיזה מקום, הוא ראה שמרתיחים זריקה. הם באו ממקום מאוד, מהעיירה קטנה שלא היה שם מודרניזציה בכלל. הוא הגיע לפולניה, הוא ראה שמרתיחים, הוא הגיע לעולם הגדול. אז לא היה סוכות חד פעמיות, כלומר היום מרתיחים זריקה. אז הוא אמר, למדתי שכשרוצים לדקור מישהו, זה צריך להיות סטרילי לגמרי. זהו. אבל שם טוב אמר שם כל דבר צריך ללמוד דרך ועבודת השם. אז זה הנקודה, כשהולכים לעשות ניתוח, זה הרי ניתוח. הרי מסלקים חלק מההוויה הדתית של הבן אדם הזה, וצריך במקום זה לצמוח משהו אחר. עכשיו, כשהולכים לחתוך לו את זה, זה צריך להיות נקי לגמרי. אם זה בגלל שאני רוצה להראות שאני יותר חכם, אז אני לא יכול לעשות את זה, אני צריך לתת את זה למישהו אחר שעושה. זה צריך לדבר בגובה העיניים, ולהפך, אולי אפילו מלמטה. כי בטוח שיש דברים שהשני יותר טוב ממני.
לא, זה גם פרקציה
על
עצמנו. איך אנחנו בתוך מקום כזה?
אין, המקום לא קיים. הנקודה היא שכל אחד, הרי איך אנחנו באמצע הדיזנגוף? בכל מקום, העולם הוא תמיד כזה, שמסביב ירום עשה. אנחנו, כל אחד, אנחנו עומדים עם הקדוש ברוך הוא. אותנו זה צריך לעניין, רק כשאנחנו רוצים לתקן משהו. אבל חוץ מזה, כל הנושא הזה של היפנוזה, של המונים וכל זה, אם יש קצת יישוב הדעת, אם בן אדם כל יום יש לו את כמה דקות שהוא נכנס לתוך עצמו חזרה, הוא חוזר לנמל היציאה שלו, כמו שהוא לא כל הזמן על הגלים, אז הוא מקבל חזרה, הוא מקבל מרכז כובד, וזה לא, בכלל לא מדבר אליו, לא משפיע. ובן אדם יכול במשך השנים לבנות מרכז כובד מאוד רציני לפני. רק כל יום מקדיש כמה דקות. כמה דקות של להיות עם השם לגמרי. זה עיקר היהדות. זה מה שנשאר לנו, מה יש לנו. אין לנו נבואה, אין לנו כלום, אין לנו רחס חודש. אז אנחנו צריכים ליצור, זה המקדש שאנחנו יכולים לבנות מתוך חז"ל אמרו שהדעת, לא אמרו השכל, אמרו הדעת. הדעת והמקדש זה אותו עניין. יש מאמר חז"ל כזה. חנה אמרה בתפילה שלה כי אין דעות השם ולא נתקנו עלילות. אז הדעת כתובה בין שני שמות השם, אין דעות השם. והמקדש גם כתוב מכון לשבתך פעלת השם מקדש השם כוננו ידיך השם מקדש השם. אז חז"ל אמרו שזה כאילו זה אותו משקל, אותו הדעת, זה המקדש. אם אדם נכנס לתוך הדעת שלו כל יום, אז הוא בונה שם מקדש. יש לו השלט השכינה בפנים, למרות שאין לו רוח הקודש ואין לו נבואה ואין לו שום דבר. ומזה משתלשל אחר כך, זה עכשיו זה ההמשך של הרמב״ם בהלכות עבודה זרה. יש פה רמב״ם במלכות עבודה זרה, יש לכם רמב״ם, ביד החזקה אין לכם. ביד החזקה נתחיל ככה, בימי אנוש, הוא חוזר לפני המבול. בימי אנוש טעו בני אדם טעות גדולה, ונבערה הייתה עצת חכמי הדור ההוא. אמרו, היות שהשם חלק כבוד לכוכבים ולמזלות, הוא שם אותם ברקיע, כנראה שרצונו שאנחנו ניתן להם כבוד. זה השלב הראשון של עבודה זרה. אחר כך, השלב השני, זה מה שלבדנו עכשיו, שאפשר לא רק לתת להם כבוד, רק להתפלל אליהם, לקבל מהם יותר שפע. ואחרי זה הוא מביא את השלב השלישי. מה זה השלב השלישי? מזה נשתלשל אחר כך שבאו לטעות גדולה יותר, שחשבו שעזב השם את הארץ בידי הכוכבים ומזלות, והנהגת הארץ תלויה רק בהם. וכדוגמת מלך שמינה שרים להנהיג את המדינה, והגם שזה שבכוחם להנהיג את המדינה הוא מפני שהמלך מינה אותם על זה, מכל מקום לאחר שנתמנו הנהגת המדינה על ידי השרים, ואין המלך מתערב בזה מלבד לפרקים גדולים בשביל צורך גדול. זה היה תפיסת עולם של עובדי עבודה זרה, זאת אומרת, הם האמינו בהשם. איפה זה כתוב? מאיפה הרמב״ם לקח את זה? הרמב״ם מצטט מהתלמוד, זה בעיקר הספר שמשם הוא לקח מהתלמוד. בתלמוד כתוב שאומות העולם קוראים לה הקדוש ברוך הוא בשם אלוהה דאלוהיה. היום? יש מקומות. מה שאלת?
אם ככה אומות העולם קוראים לו הקדוש ברוך הוא?
ככה הם קראו לו בזמן חכמי התלמוד. או שיכול להיות אפילו פחות. יכול להיות שחכמי התלמוד מתארים תקופה יותר קדומה. על מה, מה זה, מה זה, איזה מין ביטוי זה? מה זה האלוקים של כל האלוקים? כמה אלוקים יש?
אנחנו לא אומרים
אלוקים. ואנחנו אומרים הודו לאלוקי האלוקים. זהו, יש מרבי אהרון מקרלין שאמר פעם כמה אלוקים יש, אמר כל בן אדם מתאר בעצמו את האלוקים בצורה מסוימת. הקדוש ברוך הוא האלוקים של כל האלוקים האלה. אבל המושג אלוקים בתנ"ך הוא הרי כתוב גם על השופט ומלכים, ודאי שיכול להיות כל מיני דברים אחרים. הביטוי בארמית אלוקה דאלוקיה זה כבר, זה ביטוי שממש בשפת בני אדם, בשפת בני אדם לא קוראים לשופט אלוקים ולא קוראים, זה ממש ביטוי כמו שאומרים, הם מאמינים בריבוי. ויש איזשהו, תראו היום במקומות ש למעשה כמעט אין דת בעולם, יש דתות שהן למעשה הן לא דתות, הן פילוסופיות, אבל הדתות שהן דתות שאפשר להגדיר אותן כדת, כולם מאמינים שבשפיץ של הפירמידה יש אלוקים שהוא אינסופי. כולם. אם יכול להיות שאני טועה, כי אני לא יודע מספיק. אבל בפשטות, כל מה שאנחנו, יש לנו נגישות לזה. אז או שיש בבסיס אתאיזם גמור, שאין כלום, זה משהו אחר. אבל תמיד זה לא, אף אחד לא אומר נגיד, השילוש שהוא מאמין בו, יש שילוש בנצרות, יש שילוש במזרח, יש כל מיני שילושים וריבועים, ופעם אמר מישהו שהוא בדק, הוא אמר שיש מקומות במזרח שיש בערך מיליון, עד כדי כך. ותכן שכולם מאמינים בכולם בכלל. אז אף אחד לא חושב שכל אחד מאלה הוא באמת ממנו הכל התחיל. או באיזה צורה ממנו הכל מתחיל, אם נדבר, לא צריך לדבר בשפה של זמן, זה לא מתאים. אף אחד לא חושב כך. מה שכן, זה ניואנס, זה עניין כזה. אז גם אצלנו יש ספירות. יש ספירת החסד, מידת החסד, מידת הגבורה, ויש הבדל גדול. למידת החסד אין מודעות. אי אפשר לדבר אליה ולפנות אליה ולומר, מידת החסד, בבקשה, תעשיתי חסד. זה כמו שאני אבוא ואני אדבר עם היד שלך. נגיד, היד של פלוני, תני לי בבקשה את היד רגע. איזה טעם יש לזה, זה מצחיק. אני פונה לאדם שהוא ייתן לי, אני יודע שהוא נותן לי דרך היד. אני יושיט יד לכיוון היד שלו, אני לא יושיט יד לכיוון הראש שלו. אבל אני מבקש ממנו, אני לא מבקש לו מהיד ולא מהראש, הם כולם רק איברים. אבל בצורה כזאת אנחנו תופסים את המידות. אבל במקום שאפשר להקריב קורבן אל משהו או אל מישהו, אם זה לירח או לאיזה אליל או לאיזה אלה או למשהו כזה, או להקריב לקטורת או משהו, יש איזשהו יחס או לבקש ממנו משהו, אז זה לא יחס כמו שאנחנו מתייחסים אחד לידיים של השני. זה יחס הרבה יותר, זה כמו שאנחנו מתייחס ליד שקיבלה מודעות ובחירה. זה כבר עבודה זרה. ועכשיו יש בזה שני רמות. יש רמה אחת שהקדוש ברוך הוא עדיין מתעניין במה שקורה בעולם, אבל הוא נותן חופש פעולה לכל הדרגות האלה בעין זה. ויש רמה יותר נמוכה שהקדוש ברוך הוא עזב השם את הארץ. זה הביטוי התנ"כי. עזב השם את הארץ. למה יהודה אבוים עניין אוהב? עזב השם את הארץ. יש כאן סוגרים ארוכים שמכנס כאן כל מיני דקויות בביטוי אלוקה ואלוקה, אולי נקרא את זה בסוף. ועל פי זה היה אפשר לבאר פיקחותו של זה שאמר אני נשיג מלכה בנמשל, וזה שישראל, על מה שאלנו, מה הפיקחות של הפיקח? הפיקח מזמין את המלך. מה החוכמה בשביל זה הוא פיקח? הוא אומר, בנמשל אפשר להבין את זה, זה שישראל יודעים את האמת שכל הממוצעים שעל ידם באה ההשפעה, כל אותם כוכבים וכל אותם מזלות וכל השמש והירח וגם כל אותם שרים עליונים, כל המלאכים, הם רק כגרזן ביד החוצב ומצד גודל הדעת שלהם, הם פיקחים. וזה שהם מזהים, מה שהם רואים את הפנימיות. הם רואים את הפנימיות של התהליך. שהרי בחיצוניות נראה וזה שההשפעה היא על ידי הכוכבים והמזלות, ומפני שיש בהם מעלה שמצד זה רואים להיות ממוצעים. וזה שישראל יודעים שהם רק יגרזן ביד הרוצף ומצד גודל הדעת שלהם. זאת אומרת, אם מסתכלים בשכחיות, אז באמת כל הכבוד לשמש, כל הכבוד ל... מה?
ממוצעים זה ממוצעים? ממוצעים?
כן.
ממוצעים? במילה ממוצעים? זאת אומרת, אמצעי, אמצעי שקבוע, אמצעי...
בעצם מעמיד באמצעות מה שהוא עושה. ממוצע זה לשון האמצע, אבל יש הבדל איך שזה נשמע, אני לא מדייק במילה. אתה אומר...
ממוצע לא יותר פסיבי.
באמת הממוצע הוא יותר פסיבי, אבל בעצם בשניהם, יכול להיות אותו דבר. אני לא יודע, אני חושב עכשיו יכול להיות ממש אותו דבר. אנחנו מדברים על ממוצעים, בדרך כלל כשמדברים על עבודות זרות ועל כל זה, אנחנו רואים שאלה שעובדים אותן מחשיבים את הממוצע לדבר בפני עצמו. ואנחנו טוענים שהממוצע הוא רק יגרזן ביד החוצב. לא מוזכר שם ביטוי אמצעי, אבל יכול להיות שזה פשוט רובד אחר של עברית, או תקופה אחרת של עברית, או משהו כזה, אני לא יודע. היום משתמשים בממוצע בסטטיסטיקה, אז זה משהו אחר לגמרי. אתה מצטט לשון של מישהו מתקופה יותר קדומה, אז הוא כותב למטה, הוא כותב בהערה, נבראים השפלים שאין להם דעת ותבונה, שאין דעת ותבונה להם, ישפטו רק למראה עיניהם ומחשבים את הממוצעים, כאילו מחשבים את הממוצעים לדבר בפני עצמו, בגלל שהם מסתכלים על החיצוניות. האמת שגם במשל אפשר להבין ככה, את מי יותר כדאי להביא הביתה, את המלך או את השר? את המלך להביא הביתה זה די קשה. אחר כך אם צריך לנו איזו פרוטקציה, איזה משהו, זה לא מקבלים כל כך, למלך נתבשים להגיע. השר, אז אפשר לעשות איתו איזה ביזנס, איזה מצד אחד, הוא הבית לא צריך להיות איתו, מצד שני, קושרים קשרים, מתיידדים, אחר כך... אז יותר כדאי להכניס את השר, אבל יותר אמיתי להכניס את המלך. זהו, עד כאן זה רובד אחד של הסבר. זאת אומרת שמה היה הבחירה של בני ישראל בוחרים בקדוש ברוך הוא, זה בגלל שהם זיהו שהקדוש ברוך הוא הבא בחירה היחיד וכל היתר אין מה לדבר איתם כי הם לא מחליטים. זה הרי כל הנושא כאן, נכון? אי אפשר לפנות לשמש כי השמש היא... יכול להיות שיש לה מודעות אבל אין לה בחירה. היא לא יכולה להגיב לפי הבקשות שלנו. אז לכן, וזה הדעת, זה הדעת של ישראל, וזה שבחן של ישראל, אם נחבר את זה להתחלה. ככה אפשר להסביר. אבל הוא אומר שזה, קשה לומר שזה כך. מדוע קשה לומר שזה כך, למרות שזה הסבר מאוד נכון, וזה כתוב הרבה מקומות. בגלל שאם ככה, היו צריכים לחפש דוגמה אחרת. מקום להביא דוגמה של מלך שנכנס למדינה, ונמצאת איתו פמלי המלכותים, עם שרים ועם כל זה, היה צריך לומר שאת המלך מלווים כל מיני, לא יודע, חפצים, אולי מערכת של אנשים מאופנתים שאין להם בחירה וכל זה. לא, זה היה מתאים ממש, המשל והנמשל. כל אלה תופסים את הדברים החיצוניים בגלל שהם לא מזהים שאין להם בחירה. הכי טוב היום בדור, בעידן המודרני. המלך בא עם רובוטים, דמויי אדם. אז זה לוקח את הרובוט הזה וזה לוקח את זה. יש שם פיקח אחד שהאינטואיציה שלו הייתה מספיק להסתכל עמוק לרובוטים בעיניים והוא החליט שהם רובוטים. ועל המלך הוא ראה שהוא אנושי, אז הוא בחר במלך. ככה היה צריך לתת משל. אבל ברגע שנותנים משל כזה, המשל והמשל לא דומים. אם הסברנו שכל זה מכוח חוכמת ישראל ושהם רואים שהכל זה... אולי רובוטים זה יותר מדי קשה, כאילו רובוט אין גם תודעה. קשה לנו, קשה למצוא משל, האמת שקשה למצוא משל, אנחנו צריכים למצוא משל שמלך נכנס למדינה הוא מכוח פעם בליה של מלאכים. אבל אז כבר אתה מדבר על ממשל, אתה לא יכול לדבר, זה כבר לא משל, זה לא אירוע פיזי, שאתה רואה אותו. למה זה טוב פעם בליה של מלאכים? שיש להם מודעות, אבל אין להם בחירה. אבל זה אין לנו בעולם שלנו. אפשר לומר, המדרש בחר במה שיש לנו. אבל בכל אופן, אם רוצים להבין את העומק, אז זה לא חלק עדיין. זה לא דומה. המשזור מתחיל, הוא עולה עכשיו קומה יותר רגיונה, הוא מתחיל רובד יותר ויותר גבוה. אמנם מזה שהמדרש מביא משל הזה ממלך ודוכסים, אף שבמשל הדוכסים הם בעלי בחירה, שלכן מסתבר לומר שהבחירה בדוכסים יכולה לגרום שישפיעו יותר לאלו שבחרו בהם. ודלא כי בנמשל שהעבודה לכוכבים ומזלות אינה מועלת כלל מאחר שאינם בעלי בחירה. המשל לא דומה לנמשל. בנמשל אדם מקריב קורבן השמש או מתפלל אליה, זה באמת לא עוזר. פה במשל, כשהוא יוצר יחס טוב עם איזה דוכס, הוא באמת יכול לעמוד בהם, הוא באמת בהתחילה. מובן, אז מזה מובן, שזה שהפיקח אמר, ענה נשיב מלכה, זה שהוא בחר במלך, הוא מפני שעבודת המלך היא חשובה אצלו יותר מהתועלת. לא שמהמלך אפשר לקבל תועלת ומאחרים אי אפשר לקבל תועלת. כי זה לא נכון למשל. גם הדוכסים אפשר לקבל תועלת. זה שהפיקח במשל אומר אני רוצה את המלך, זה בגלל שהמלך זה האמת, לא בגלל שהמלך נותן שפע. זה באמת המדרש אומר שכולם מתחלפים והמלך לא מתחלף, אבל זה לא כל כך, זה נראה כמו כדאיות, נכון? המשפט הזה, בסוף הם מתחלפו, המלך נשאר, זה לא נכון. חשבתי על זה פעם, כשאני רואה איזה פקיד, פקיד רב עוצמה, כן, סגן שר איקס, ואני יצרתי איתו איזה, הוא התקע פעם, עזרתי לו, יצרתי איתו יחסים טובים. עדיף לי לנהל איתו מערכת יחסים עם ראש הממשלה ונשיא המדינה, הם לא הסתכלו על הלכה. רגע אחרי זה הם ישכחו ממנו, הם לא צריכים אותי, אני לא צריך אותם. יכול להיות שאני כן צריך אותם, אבל הם לא, לא צריכים אותי. אבל מה, המלך הוא נשאר תמיד, לא מדובר פה אצלנו, המלך התחלף כל 4 שנים, זה לא... אבל המלך נשאר תמיד. ואז יכול להיות שתגיע שעתו והוא יפוטר מתפקידו או משהו, אבל תמיד זה טוב שיש לחבר טוב. אם הוא הגיע למעמד כזה של עוצמה, אז הוא תמיד יהיה איזה פונקציונל, תמיד הוא יוכל להזיז דברים. המלך, זה לא משנה, המלך תמיד יישאר, אבל אני תמיד אתבייש להגיע למלך, תמיד יהיה בהירה, תמיד אני ארגיש את המרחב. זה לא שייך. זאת אומרת, זה לא תשובה, העניין הזה שהמלך לא מתחלף וכולם מתחלפים, זה לא פותר את הבעיה של הכדאיות. אם הוא כדאיות, אם הוא הולך לפי מה שכדאי, אז הוא היה צריך להעדיף את הדוכסים למרות שהם מתחלפים במלך לא מתחלף. אז מוכרחים לומר שהביטוי שהמלך לא מתחלף זה בא לבטא לא את הכדאיות אלא את האמת. דבר שלא מתחלף זה האמת. בא ללמוד לעולם ועד. מה רצית לומר?
הדוכסים זה כל ה... ציפוי, זה משהו יותר של מימוש. אומר לך מיד, זה של קומבינות.
נכון,
נכון. המלך זה לא משהו של מימוש, זה כמו נחשב, דומי נורא למסכות את ההגדה של רבי נחמן. לא זוכר את השם, שמצאו את המלך יושב בשדה.
עם כתר.
כן.
בלי כלום.
בלי כלום. עם כתר בלי כלום. זאת אומרת, משהו מאוד, זה אמת, אבל זה לא משהו של המימוש.
כן, כן.
והכדאיות זה אמת במימוש.
בסדר. נכון. על כל פנים, יוצא מזה כאן, עכשיו אנחנו עולים בדרגה. זה לא ששבחן של ישראל שהם יותר פיקחים, שהם פיקחים שהם חושבים על העתיד ולא על העבר. לא זה הנקודה. הנקודה שהם חושבים מה האמת, זה מה שדיברנו קודם, אתם זוכרים, שדיברנו על זה שבעצם אין בן אדם יכול להגיע לאמונה. הרי יש אמונות תחילות בעולם. איך הוא יודע מה האמונה האמיתית, מה האמונה לא האמיתית? אז אמרנו, אני לא יכול אומר שאם בן אדם מחפש את האמת, אז הוא יגיע לאמונה האמיתית. כן, אז הנקודה, המקום של הרעיון הזה, זה בשורה הזאת במדרש. הוא מביא, הוא רוצה את זוהר שם. בזוהר זה כתוב רק אי הוא אמת ואי אמונה. הוא והיא כזה מזוג האמת והאמונה. אנחנו מבטחים האמת והאמונה, תפילת ערבית. לא כתוב שם יותר. פה המדרש זה כתוב כמעט במפורש. כתוב שעל ידי זה שהוא מעמיק, הפיקח מעמיק לחשוב מה נצחי ומה חולף, זה מביא אותו לבחור באמת. עכשיו, כדי לחשוב מה נצחי ומה חולף, צריך להיות בן אדם אמיתי. בן אדם שהוא בתוך המערכת של מה אני מרוויח ומה אני מפסיד, אז הוא עוד לחשוב על מה שעכשיו. והאמת של מה שנצחי ומה שחולף, זה לא בגלל שאת זה יהיה לי אחר כך, כי בסוף יהיה לי טוב, זה יותר כדאי לי. אלא בגלל שהדבר הנצחי הוא כבר עכשיו אחרת. ההבדל בין הדבר הנצחי והדבר החולף הוא לא אחר כך. הוא לא מתי שהדבר החולף חולף, והדבר הנצחי נשאר. ההבדל בין החולף לנצחי הוא עכשיו. אם הדבר הזה הוא נצחי, סימן שעכשיו יש לו כבר איכות אחרת. זה שהדבר הוא חולף בעוד כך וכך שנים, סימן שכבר מעכשיו הוא כאילו לא קיים. יש לנו במשניות ביטוי על... זה בעצם ביטוי שהפך להיות ביטוי בעברית. איך קוראים לוודי בעברית? בעברית נחל אכזב. למה אכזב? עכשיו יכול להיות שהוא זרם בו כל כך הרבה מים שסכנה לעבור בו. אבל עכשיו, עם המים ביחד נקרא נחל אכזב. כי בסוף הוא יחזר, אז כבר נקרא עכשיו אכזב. במשנה זה נקרא נהרות המחזבים אחת לשבע שנים. זה כבר לא נקרא מעיין של מים חיים. כבר לא דבר חי. אפילו שהוא פעם בשבע, הוא זרם כל הקיץ. מעיין שהזרימה שלו מפסיקה פעם בשבע שנים. בצורת. בלי בצורת, אני לא יודע. נפסק, פעם בשבע שנים הוא מתייבש. זה כבר לא מים חיים שהתורה קוראת להם מעיין.
יש איזה עניין מהמצע שלו. יש איזה... אם משתמע מזה שמידת נצח, הגן של עצם ההתמדה, יש לה איזושהי...
נכון. יש למות לנצח למעלה מכל המידות. השורש של מידת הנצח, גם בנפש וגם בספירות, במקום מאוד עמוק, הרבה יותר עמוק, שזה מסירות נפש שייכת למידת הנצח. ירושלים, חזל אמרו, הנצח זה ירושלים, וכל המקדש טיפה נצח. ומזה מובן גם בנמשל, בעיקר הטעם על זה שאומות העולם עובדים לחמה וללבנה, וישראל אינם עובדים על הקדוש ברוך הוא, זה לא בגלל מי ייתן שפע, יש ויכוח מי נותן את השפע, לא בגלל זה, אלא מפני שאומות העולם העיקר אצלם הוא שיקבלו ההשפעה, ואצל ישראל העיקר הוא לעבוד את המלך. זאת אומרת, הבחירה של עם ישראל בקדוש ברוך הוא, זה לא בבחירה של מי שהקדוש ברוך הוא נותן שפע, הבחירה בו, בעצמותו, אנחנו בוחרים בו. זה באמת שבחן של ישראל. עכשיו זה כבר נראה אחרת לגמרי, זה מדרגה הרבה יותר גבוהה. מה שעכשיו?
זאת אומרת, אמור להיות שם העבודה.
כן.
ולא אף אחד.
שבע?
ברבע.
ברבע. מתי צריך לגמור? מה? שבע וחצי. אני חושב וחצי שמי שיתחיל להשתער, אני סיכמתי עם אליאב שהוא יעשה את זה, אבל המלך. אין לי שעון, יש לי שעון פה מפני, אני מתעצל לעצור.
אנחנו עוברים לה, בוא נעשה ככה, אני רואה אם אתם עושים את כל השולחן. שכחתי שיש לי שעון כשאלת משהו. שעון השתהל, כן. העניין הוא, בעיקר הטעם על זה שעבדו אומות העולם לכוכבים ומזלות, באמת, למה באמת הם בחרו? עכשיו אנחנו נבין עוד יותר טוב את אותה נקודה שאמרנו שעל ידי האמת מגיעים לאמונה. עיקר הטעם על זה שעבדו לכוכבים ומזלות, כי בכדי לקבל השפעה מהקדושה צריך להיות בביטול. ולהיות שלא רצו לבטל את עצמם, לכן עבדו לכוכבים ומזלות, כדי שלקבל השפעה מהם אין צריך לביטול. זה עניין מאוד עמוק, צריך להבין את זה, הרי אין השפעה מהכוכבים ומזלות. אין שום שפע לא מגיע. האדם יכול לקבל שפע, כתוב בזוהר הקדוש, שאדם יכול, אנחנו מבקשים בתפילה, כי באור פניך, ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו, השם אלוקינו, יש שם רשימה שלמה של דברים. מה זה ברכנו אבינו כולנו באור פניך? בזוהר הקדוש כתוב שהמלך יכול לתת שפע לעבדים שלו, הוא יכול לתת במאור פנים, פנים אל פנים, להסתכל בעיניים ולתת, ויכול להסתובב ולהפנות עורף, ולהגיד, כך ולך, אני לא רוצה לראות אותך. בקש תסתלק. וההוא שמקבל ככה לא רואה את פני המלך. וכשהוא לא רואה את פני המלך, הוא לא יודע אם המלך נתן לו או מישהו אחר נתן לו. והוא גם לא צריך לבוא כל כך נקי כמו אותו אחד שאותו המלך עומד לפגוש פנים על פנים. הוא יכול לבוא איך שהוא בא. לא קודם כל לא יראו אותו. יכול להיות, אם המלך נותן ככה זה כבר טוב, אבל יכול להיות שהוא ייתן לו... אתה יודע, יש שם איזה חלון, פותחים מ-5 עד 6, מחלקים שם תקוות לחם, לך לשם, מה אתה בא לכאן בכלל? לא, החלון הוא יורד בגלל עבודה, בדרך הביתה. ככה בכלל לא... זה לא שייך. זאת אומרת, תלוי איך מקבלים את השפע. בני ישראל בחרו לקבל את השפע רק מתי שהם נקיים. הם לא רוצים לקבל את השפע כשלא מגיע להם. הם בחרו לעמוד פנים על פנים מול השם ולקבל את השפע, להרגיש, הנה אני נקי. זה לא תחושה של גאווה שמגיע לי, זה תחושה של טהרה, שאני מרגיש שאני, כמו שאני לא יכול לבוא לבקש ממישהו טובה, אם אתמול דיברתי על הדברים האלה. הוא לא שמע, הוא לא ישמע אף פעם, אני לא יכול לסבור לעשות את זה. אבל כשאני בא, אני חרטתי, ביקשתי סליחה, לפעמים אי אפשר לבקש סליחה מבן אדם כי עדיף שהוא לא יודע. זה יפגע בו. אבל התחרטתי, הרגשתי שאני כבר לא שייך לזה יותר, עכשיו אני יכול לבוא ולהגיד, אם עכשיו אני כבר ראוי. זה לא שאלה של שכר ועונש, זה עניין הרבה יותר עדין, הרבה יותר עמוק. בני ישראל בחרו שהקשר שלהם עם הקדוש ברוך הוא נחתך, בצד הפנים. והיו כאלה באומות העולם, זה אלה שהתחילו לעבוד עבודה זרה, הטעות שלהם, זאת אומרת, לפני להיות עם ישראל לעם. התשעות שלהם הייתה שהם טענו שהדרך הזאת היא גבוהה מדי והיא קשה מדי ואי אפשר לעמוד בה וזה לא אנושי ואי אפשר ולא שייך וזה לא אמיתי, כולם מכירים את זה, זה יותר מדי, מה אתה רוצה לעשות ממני וכולו וכולו, אז אני אלך איך שאני, אז אני לא יכול לקבל ברכה למלך, אני לא יכול להיכנס כדי שאני לא אלכלך את מקום עמידתי, אז אני אלך שם בחלון למטה. אז בהתחלה הם ידעו שבחלון למטה מי שנותן את השפע זה המלך. במשך הזמן, אז הם שכחו. מישהו נתן פעם, מישהו כתב פעם ספר, איזה רבא יהודי, יכול להיות שכל זה בטיר, אני יודע, תסלחו לי, הוא כתב, חיבר ספר, קורא לזה יעקב האופי, מישהו ראה פעם את הספר הזה? מה? לא ראיתם? אף אחד לא ראה. ספר באותיות ענקיות זה כאילו סיפורים קצרים לילדים על איזה אופה ש... יש לזה רק עם הסיפורי זה כל מיני דברים כאלה ככה אופה שהוא צדיק מוסתר, עובד באיזה מאפייה ופתאום אנשים מגלים אותו כי בטעות אחת מהפתקאות שהוא כתב את המחשבות שלו נכנס לתוך חתיכת בצק ו... כולם באים אליו, שואלים אותו שאלות, יש את התשובות השאלות וכל. אז יש שם... מה דיברנו רגע לפני? תזכרו לי, אני...
שכחתי.
מה? מה
שכחתי,
כן, אז זהו. הוא מתאר שם דבר כזה, הוא אומר, בן אדם ראה איזה משהו. הבן אדם הזה שראה משהו, הלך לכיוון הזה. אנשים ראו שהוא הולך, התחילו ללכת אחריו.
לא רואים.
הם לא רואים. הם רואים את הגב של הבן אדם שהולך. הילדים שלהם הולכים אחריהם. הם מתאר את זה כאילו על ציר הזמן. מה הם יכולים לספר לילדים שלהם? שהם ראו גב של בן אדם שהם חושבים שהוא ראה משהו. וכן הלאה. והבן אדם הראשון באמת ראה משהו, אבל הכל בבחינת אחריים. הכל... יש בזה זה רעיון. אצל הרבה עולה זרה זה ככה רעיון. הראשונים לא רצו. זאת אומרת, אם הם היו מכניעים את עצמם, מנקים את עצמם, והולכים לקבל את השפע, לעמוד מול השם, פנים על פנים, אז דבר כזה לא מתעוות כשהוא יורד בהשתלשלות הדורות. הוא תמיד נשאר אותו דבר. למרות שאין בדיוק את הראייה של הראשון, כי אנחנו לא אדם הראשון ולא משה רבנו ולא אנחנו אנשים פשוטים, אבל אנחנו יכולים לחנך את הדור הבא שצריך להיות טהור ונקי ולעמוד לפני השם, ורק אז אפשר לבקש את השפע. אפשר... וזה דבר שעובר, זה דבר שהוא כל כך נקי שהוא לא מתאבד. אבל ברגע שזה לא משנה איך, הדבר הזה הוא כבר נתון לשינויים. הוא לא משנה איך, אז זה יכול להרדת יותר למוך, עוד יותר למוך, עוד יותר למוך, עד אין קץ. וזהו, זה הנקודה.
מה
התיקון
בעצם של
אומות העולם? זאת אומרת,
שבע מצוות
בני נוח. המצווה הראשונה במצוות בני נוח זה לברוח מכל העמדה הזאת. קודם כל. ולחזור לעמוד פנים אל פנים. אלא מה, היות שלא נתנו להם תפקיד לתקן את העולם, אז נותנים להם עבודה יותר קטנה. אבל סך הכל שבע מצוות בני נוח לקיים אותם, זה לא כל כך... חשבת פעם על סגרת עיניים וחשבת מה זה נקרא לפי אנשי המצוות בני נוח? מה זה אומר?
באמת בשביל מישהו והיו כדי לעזוב הרבה
מהכניסת רעשי הרגיל? גם בשביל יהודים מודרני רגיל ככה זה עבודה די קשה, לא כך קל. אנחנו רק אומרים שזה לא אותו דבר מבחינה רוחנית, זה לא מגיע לאותו מקום וכל זה, אלא אם כן אותו אחד החליט להיגייר, זה מה שהרמח"ל בעיקר לדבר. אבל הנקודה של ה... הרי למעשה אנחנו מדברים כאן על שני דברים שונים. קודם דיברנו על הבחירה של השם בעם ישראל. כל השיעורים שלמדנו ברמח"ל, בדפים האלה שהיה לנו, זה היה הבחירה של השם בעם ישראל. עכשיו אנחנו כרגע בחלק הזה של המאמר שדן בבחירה של ישראל בהשם. הבחירה של השם בעם ישראל עוד לא נגיע. השאלה שלך היא יותר שייכת לצד ההוא, כי הם כבר, הם לא בחרו, והקדוש ברוך הוא אף על פי כן הם בימי אנוש, הם טעו אנוש ולפני נוח בתנך. הם טעו והם הלכו אחרי זה וזה, והקדוש ברוך הוא מנחית עליהם שבע מצוות. הוא אומר, אתם טעיתם, אבל אני רוצה בכל אופן ש... ונוח מספר להם את המצוות, ועכשיו יש להם בחירה, הם יכולים ללכת לאן שהם רוצים. עכשיו, זאת אומרת, איזה צ'אנס הוא נותן להם, זה כאילו הסולם שלהם. או להתגייר. זהו. עכשיו, לאיזה תיקון הם יכולים להגיע? אז כנראה שיש בזה כמה וכמה מקורות, זה לא כך פשוט, לברר במקורות. הרמח"ל מאוד קצר עם הגוי, הוא כותב, לעתיד לא רוח חסידו מות העולם נשארו, זה מה שהוא כותב. מקומות אחרים מאשמה אחרת, אני לא יודע. צריך להסתכל עליהם. כשהגיע הזמן, אז נדע, לא חייבים הכל לדעת היום. השאלה זה איך להסתכל על זה, ואנחנו יודעים ככה, האמת, ההסתכלות הקלאסית של חז"ל, אנחנו צריכים לדעת לגבינו, מה אנחנו צריכים לחשוב. מה השם רוצה לעשות, ומה השם רוצה לעשות, אני לא יודע, אבל איך אני צריך להסתכל על כל דבר, יש לנו כלל דבר אחד. הקדוש ברוך הוא לא ברא דבר אחד לנתן לו, ואנחנו צריכים לדעת, להכניס בראש. כי אם אנחנו נרצה להתחיל לבטל את כל העולם ולהשאיר רק את עצמנו, אנחנו צריך לבטל את כל הדומם ואת כל הצומח ואת כל החי, לא רק את מה פתאום רק את אומות העולם. מה, האחרים הם יהודים? כל הצמחים שצומחים הם כולם יהודים כבר, וכל הבעלי חיים, כל החקרים שמסתובבים ברחובות הם יהודים. מה קרה? יש לנו נסק עם הגויים, עשו לנו צרות בשני סלבים שנה האחרונות, אז אנחנו ככה תופסים איזה טרמפ על הרעיון, כאילו עם ישראל זה העיקר, אז כל היותר לא צריכים להיות. ומה עם כל העולם? מה עם המלאכים? הם גם לא יהודים. כן? כל גוי יש לו מלאך למעלה. הפנימיות שלו זה מלאך. וגם הפנימיות של הנפש הבעלית שלנו זה מלאך. אנחנו יש לנו נפש אלוקית, הגוי לא זכה. בסדר, אז בשביל זה צריך להשמיד אותו. זה לא נכון. גם לא להשמיד אותו מנטלית בתוך המחשבה שלנו. הנקודה היא כזאת, הנקודה היא זה מה שכתוב בפסוק, אז זה יפוך ונעמים שפה ברורה בקור כולם בשם השם, מורדו שכם אחד. אחידה כותב, שהוא המקובל גדול, מקובל תרתי משנה, מקובל על כולם. הוא כותב שיש עניין גדול ללמד את כל העמים את שבע מצוות בני נוח במידת האפשר. בזמנו זה היה במדינות מסוימות קרוב בסכנת נפשות. הוא חי לפני 250 שנה והוא כותב שהוא עשה את זה, הוא חי באיטליה. זאת אומרת, הוא נשאר באיטליה בגלל אימץ, הוא היה ילד חברון. הוא נשאר בגלל דבר שלא היה תלוי בו, הוא נסע לאיטליה בשליחות והוא היה חייב נשאר שם. הוא חי בליבורנו. והוא היה חוקר גדול, הוא היה תמיד בספריות וכל מיני, הוא הלך לראות כתבי עתיקים של יהודים. מסתבר בוותיקן וכל המקומות האלה, והוא כותב שאיפשהו הגיע, היה לו תמיד עסק, הוא היה בן אדם מקסים, היה לו תמיד עסק עם האנשים הכי גדולים. אז איפשהו הגיע, תמיד אם הוא ראה איזה מישהו קצת יותר עדין, שאפשר, שיש עם מי לדבר מה שנקרא, אז הוא שכנע אותו שהתחיל לקיים שלו למצוא בני נוח. הוא אומר שבין השרים והשרות, בין כל הכאילו הכי חשובים שהיו שם במדינה, אז הוא הצליח לשכנע כמה שקיבלו על עצמם שלו למצוא בני נוח. זאת אומרת, למעשה הם הפסיקו להאמין בהרבה דברים שהם גדלו עליהם. וזה, היום זה הרבה יותר קל. יש פה אנשים בירושלים שמתעסקים עם זה. פגשתי אחד פעם, שהוא נראה, ממש הוא נראה, כאילו לא שייך בכלל, הוא הולך למנהיג להפסים, השחור הלם הזה. נראה אחד ממאה שערים, ככה. ודיברתי איתו, הוא יליד בורפאב, יהודי אמריקאי, אבא שלו היה שם איזה רב ליטאי. הוא בא פה לארץ, הוא נהיה איזה חוסיד, אני יודע מה, עשה עלייה לפני הרבה שנים, ויש לו, הוא אדמור של גויים. יש לו קבוצה שלמה של כאלה, והוא עושה ניסים ונפלאות איתם, זאת אומרת, יש גם ממש, הוא בנהלם מאוד חביב.
יש גם באמריקה תנועה שלמה כזאת.
כן, כן, אבל זה ממש ראיתי, אני פגשתי אותו באומה. לא בארץ. והוא סיפר לי, ישנו ביחד באותו חדר. סיפר את הסיפור שלו, זה היה ממש מרתק. יש איזה, כמעט 10 שנים מאז. יש באמריקה, יש כאלה באמריקה שגויים שבאים לבד, מתעוררים לבד. וכל זה, יש שם קוראים בתנך, שלא קוראים בהם את הברית החדשה, רק את התנך. אז יש עניין כזה שכנראה שאם יהודי אחד, שניים, שלוש, מתחיל לעשות משהו יכול, אז יש לזה השפעה, כמו שזורקים אבן באמצע בריכה, וזה עושה גלים עד שפת הבריכה, לא משנה איזה גודל הבריכה. כנראה שיש לזה השפעה. זהו, אנחנו נשאר בחצי. נעשה פה נקודה. זה מתשעים למד א', 31 שנים. אם את רוצה את העמוד בספר, זה הולך ככה, זה ספר שהעמודים מתחילים בו פעם, לא, זה המשך אחד, זה 2 שנים ביחד, ל' ולמד א', וזה מתחיל ב-441. אני לא יודע איפה היה מוכרים את זה. אורית שלי קיבל את זה במצרה. אם יש את זה בספרייה בכל מי שהיה, יכול להיות, כי זה לא מודפס, זה לא ההוצאה הרשמית שלך בא לציין את זה. זה מלבד שיש דברים.
תודה רבה.